התחלנו לדבר, כמו שאמרנו, על האם באמת זאת הדעה היחידה שאפשר להבין שנפש האדם מורכבת משתי נפשות, אחת מצד הסתרא אחרא והחומר ואחת מצד הקדושה, ויש ביניהם ריב ומאבק בלתי פוסק לאורך כל ימי חייו של האדם, כמו שגורס בעל התניא. חוץ מי, כמו ש... כן, מקרים נדירים מאוד, ספק אם, כן, זה הצדיק וטוב לו, שהוא כבר הכנע לגמרי את היצרה, ואין אצלו יצרה רק כלל, והוא באמת, אבל אפילו בינוני, שהוא מדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא עדיין נמצא במאבק תמידי. אז אנחנו נתחיל קודם כל ממה שכותב המסילת ישרים בפרק א', בהתחלת פרק א', כן, התחלת פרק א', כותב מסילת ישרים שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. עכשיו, אם אנחנו היינו עוצרים כאן והיינו שואלים אתכם, נו, מה חובת האדם בעולמו? מה הייתם אומרים? מי שזוכר את זה שינסה לשכוח מה שאמר המסילת ישרים. לא, על פי מה שאתה חושב.
להיות אדם טוב.
להיות אדם טוב, ללמוד תורה. מה עוד? כל זה בסדר, נו. איך אתה נהיה אדם טוב?
עובד את השם.
מקיים את התורה. כן, נכון, זה מה שהיינו מצפים? אז תראו מה שכותב לנו המסילת ישרים. והנה, מה שהורו לנו החכמים זכרונם לברכה הוא שאדם לא נברא אלא להתענג. רגע, זה נראה לכם ספר כזה רציני? אני עצרתי, כאילו, הוא כותב עוד שתי מילים, אבל זה לא משנה. גם השתי מילים האלה הם לא משנות את המשמעות. אני עצרתי בכוונה שנתחיל להבין מה זה. האדם לא נברא אלא להתענג. עכשיו, הוא כותב להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זאת אומרת, מטרת האדם זה הנאה ותענוגים. אחר כך הוא יגיד שפה בעולם הזה זה קשה, ולכן זה בעולם הבא, אבל על זה אנחנו אולי נדבר בהמשך, או לא נראה לי היום, על עולם הבא ועולם הזה. מאיפה הוא לקח את זה, המסילת ישרים? למה הוא לא כתב, מטרת האדם בעולמו היא לעשות רצון קונו? לעשות הנחת רוח לבורו, לקיים מצוות התורה, כמו שהיינו מצפים שיהיה כתוב, נכון? אז יש פה בסוגריים, אצלי, אני לא יודע אם אצלכם, במסילת ישרים שלכם, במסילת ישרים שלי, יש פה בסוגריים את המקור. והמקור הוא לא נכתב על ידי אני מעריך, כן, אין לי כמעט שום ספק שלא כתב את זה הרמח"ל בעצמו, אלא המדפיסים. אני מתלבט אם זה המדפיסים בדפוס הראשון. אני גם פותח קצת סוגריים. הספר מסילת ישרים הודפס לראשונה באמסטרדם, ומי שלמד מסילת ישרים ולא קרא את ההקדמה של המביאים לבית הדפוס, אז חסר לו משהו. אני באופן אישי יש לי איזה הפרעה OCD שאני לוקח ספר, אני צריך לקרוא אותו from cover to cover, ככה אומרים את זה באנגלית. כן, מה לעשות? אני איך נקרא לזה? לא יכול להיכנס לספר בלי הקדמה, אלא אם כן אין לו הקדמה. אז פה יש הסכמות ואחר כך יש הקדמת המגיע. המגיע זה שני מגיעים, והם היו תלמידי חכמים חשובים מאוד, היו תלמידים של הרמח"ל קודם כל. אחד היה רבי דוד מלדולה, שהבנו של רבי רפאל מלדולה, בעל מחבר ספר חופת חתנים שאתם לא שמעתם עליו, נכון? אני צודק? תראו, כשאני הייתי בחור, היו לומדים לפני החתונה, לפי הספר חופת חתנים, של רבי רפאל מלדולה, מחכמי איטליה. אבל אז הרב אליהו הוציא לאור את הספר דרכי טהרה, והוא כבש את השוק, והיום כבר יש גם לא תחליפים, כמה תחליפים. העולם הולך ומתקדם. אבל בכל אופן זה רבי רפאל מלדולה, בנו היה רבי דוד מלדולה, הוא אחד המגיעים. והשני זה רבי יעקב בן רבי אברהם בשן, שניהם מהקהילה הספרדית באמסטרדם. למה רמחל היה באמסטרדם? איפה הוא נולד, איפה הוא גדל, איפה הוא למד את התורה שלו הרמחל? לא, ממש לא. באיטליה, באיטליה. הוא למד באיטליה אצל חמיב, שהיה ראש הישיבה ב... אני לא זוכר את השם. זה לא בפירנצה. אולי כן בפירנצה, אני לא זוכר, זה לא משנה גם, כי זה לא אומר לי שום דבר. יש לי בראש שכאילו זה בצפון איטליה, אבל אני לא מתחייב על זה. וחמיב נפטר, והוא בגיל 19 התמנה להיות ראש ישיבה, והוא התחיל ללמד בישיבה ניסטר, כי זה הישיבה של ניסטר. באיטליה למדו ניסטר, בתור שיטה. בוודאי באותה קבוצה, באותו בית מדרש שבו למד הרמח"ל. וזה עוד מילא, אבל הוא התחיל לפרסם ספרים, כתבי יד, זה עוד לא הודפסו. הוא פרסם כתב יד שנקרא תהילים, תהילים חדשים. קוף נון מזמורי תהילים שהוא כתב, והוא כותב שמה שהוא כתב את זה בהתגלות של רוח הקודש. ואחר כך הוא כתב תיקונים חדשים לזוהר.
זה
הרמח"ל? הרמח"ל, תיקונים חדשים לזוהר. יש תיקוני זוהר, תיקוני זוהר זה 72 תיקונים על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז הוא עשה תיקונים חדשים על הפסוק האחרון, כן, כל היד החזקה לעיני כל ישראל. על זה הוא כתב 72 תיקונים. והיה לו תלמיד אחד מאוד חשוב, קראו לו דוד גורדון, אני חושב, גורדון ודאי, נדמה לי גם דוד, שהוא היה אשכנזי. כלומר, הוא בא מליטא ועבר לאיטליה ולמד אצלו, היה מאוד מקובל אז. אנשים מאשכנז שרצו באותה תקופה ללמוד, להשתלם בחוכמת הקבלה, היו נוסעים לאיטליה. ואחר כך חוזרים לאשכנז. וככה יש לנו חלק מהספרים החשובים שנכתבו באשכנז, הם בעקבות כאלה שלמדו את תורתם באיטליה. אז והוא התחיל להתכתב עם הרבנים באשכנז, כלומר בפולין. אנחנו מדברים 100 שנה בערך אחרי הרמה. קרקוב זה מרכז תורני חשוב, לובלין, גליציה מתחילה להתפתח כמרכז תורני מאוד חשוב, כן, אלטונה, גרמניה. וזה הלחיץ את כל התלמידי חכמים שבאשכנז, כי הם אמרו, רק זה מה שחסר לנו, עוד שבתאי צבי. מדובר בערך 60-70 שנה אחרי שהשבתאי צבי ירד מן המפה, איך נקרא לזה, הנזקים שהוא גרם עדיין היו כבדים. אז הם פחדו שיש פה עכשיו עוד איזה שבתאי צבי, שעכשיו הוא מתחיל לכתוב תהילים חדושים ותיקונים חדושים וכל מיני דברים כאלה, והם עשו בית דין, איך שאני הבנתי, בלי נוכחות הרמח"ל, וגזרו עליו כמה גזרות. גזרה ראשונה שאסור לו ללמד בישיבה, גזרה שנייה שהוא חייב לגלות ממקומו מפירנצה במקום אחר, וגזרה שלישית שאסור לו להדפיס שום ספר בניסטר. זה היה הגזרות על הרמח"ל. הרמח"ל היה אז משהו בערך בן 24. כל עתידו לפניו, נכון? הוא קיבל את כל הגזרות בהכנעה, עבר לאמסטרדם, גלות. התחיל לעבוד בתור מלטש יהלומים בשביל להתפרנס. וכתב כתבי יד והדפיס רק ספרים בניגלה, כמו פסילת ישרים. זה הספר הכמעט היחיד אני חושב שהוא הדפיס בחייו. כל השאר נשאר בכתבי יד, אבל כתבי יד של הרמח"ל שרדו בצורה מופלאה עד ימינו. כתבי יד המקוריים בכתב ידו של הרמח"ל, רובם נמצאים באגף כתבי יד בספרייה בלנינגרד, לא איך קוראים לזה היום, סן פטרבורג. וזה היה, לא ידעו עליהם עד הפרסטרויקה, עד 1990 לא ידעו שהם קיימים בכלל. אני עוד זוכר שיעור ששאלו על הרמח"ל כל מיני שאלות בשיעור עם איזה רב, רב חשוב, לא משנה. אז הוא אמר, הנה, אז מה שהיה, אז כל הספרים שהתעוררו עליהם טענות, אז הם בסוף נעלמו. אין לנו את התיקונים חדושים, אין לנו את התהילים חדושים. והוא לא ידע שאחרי 20 שנה יהיה את זה. כן, כאילו בשנים 1990 עד 1995 הוציאו לאור משהו כמו 20 ספרים של הרמח"ל מכתב יד. מכתב ידו. טוב, לא משנה, זה היה הרמח"ל, אז הוא מקובל ענק, והוא כותב שמטרת האדם בעולמו היא להתענג, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזה התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. זאת אומרת, זה לא בגלל שיש בעיה להתענג על ידי אכילה ושתייה ומלבושים יפים ומיטות נוחות, אלא זה לא באמת הנאה אמיתית כל כך, כי הנאה יותר טובה היא להתענג על השם. ועכשיו כך הוא מתחיל לבנות את זה. וכמו שאמרתי, כתוב פה בסוגריים, זוהר חלק א', דף ממז עמוד א', שזה יכול להיות המדפיסים כתבו את המקור, כי אין לזה מקור בניגלה. אין לזה מקור בניגלה. בשס לא מצאתי. בתורה, כן. איפה בתורה יש לזה מקור לדברים האלה? אז ההתחלה אנחנו מתחילים מספר בראשית. ספר בראשית זה מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, מה היה המטרה בבריאה של אדם הראשון? שאיפה אדם הראשון יחיה?
בגן עדן.
בגן עדן, נכון? עכשיו, מה קרה? היה חטא וגורש מגן עדן. קיבל כמה עונשים. שיבוש בכל ה... איך נקרא לזה? תארו לעצמם, איך היה נראה, איך הייתה נראה את התורה אלמלא אדם ראשון היה חטא? מה היה קורה? אדם היה בגן עדן, חז"ל אומרים שבגן עדן, אדם הראשון, איך זה היה, מלאכים היו צולים לו בשר, מה היה עושה שם? מה היום עושים? יש היום מקומות, טיולים, סוכנויות טיולים שאומרות, זה גן עדן אמיתי. כשאנחנו מדברים על גן עדן אמיתי, מה זה? זה בדרך כלל אי באוקיינוס השקט, עם כל מיני דקלי קוקוס, איזה בית מלון קטן על האי עם הרבה מיזוג אוויר, ואדם נמצא שם, אין לו מה לעשות. גן עדן. כן, אני אומר באמת, זה הדימוי היום של גן עדן. אין כזה מקום שבו אתה הכי נהנה שיש. אז זה היה מטרת הבריאה עם אדם הראשון. אבל אז, כמו שאמרתי, היה שיבוש, אדם חטא. וכאדם חטא הוא גורש מגן עדן, ומה קרה? והדרך לגן עדן לכאורה נחסמה. איך היא נחסמה? וישם את הקרובים ואת תלת החבר'ה מתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. עכשיו, איפה גן עדן נמצא? זה אפילו אפשר להביא לי זה ראייה מזה שיש שם ארבע מנהרות שחלק מהם אנחנו מכירים. שניים או שלושה אנחנו ממש מכירים.
הרמב״ם לא כתוב שזה פה איפשהו?
מה זה פה איפשהו?
בעולם הזה?
מה זה? בוא תספר לי מה זה. בוא נאמר ככה, מטרת התורה היא שאדם יהיה לו טוב. כשהשם אני עכשיו נהפוך את זה, נראה לכם שהעולם הזה זה גן עדן? העולם שאנחנו חיים בו? זה כבר דיבורים מאוד מחודשים. אתה צודק, אתה צודק. אבל נגיד בכל ספרי הראשונים, העולם הזה זה... איך... העולם הזה שמשול ללילה, העולם הבא שמשול לאור. איך כותב אחד, אני בא לרבנו יונה קורא לעולם הזה, ארץ התלאות. זה מה שיש בו. אז נכון שהיום, באמת, אני חושב, גם בגלל שבאמת רמת החיים, וזה ממש בעשרות שנים האחרונות, הרבה יותר גבוהה, ואנשים באמת לא צריכים, יכולים ליהנות יותר. והיום באמת אני חושב שנהנים הרבה יותר מה שהיה לפני 100 שנה, אין שום ספק. אז קצת, יש לנו פה איזה קצת גן עדן משהו. לא יודע אם זה מטרת הבריאה, שזה הגן עדן שאליו אנחנו חותרים, אבל אם ככה, אז כשהשם ברא את האדם, הוא ברא אותו בשביל שהוא יהיה בגן עדן. ואז חל שיבוש בתוכנית והאדם גורש מגן עדן. נו, אז מה עכשיו צריך להיות? לפי דעתנו? לחזור לגן עדן. זאת אומרת, זה לא יכול להיות אחרת. אז מה המטרה של הקדוש ברוך הוא באדם? שמה האדם?
ייהנה.
ייהנה. זה לא יכול להיות אחרת. עכשיו, אפשר להאריך פה הרבה, ואולי אנחנו גם קצת נאריך. סיפור הבריאה מופיע בשני פרקים, כידוע. פרק א' ופרק ב', שני סיפורים שונים. על בריאת אדם, ואולי אפילו על בריאת העולם. עכשיו, בכל מקום שיש שני... מקראות, שני מקומות שאומרים לנו אותו דבר, וזה מופיע הרבה במצוות, כן? יש מצוות עבד עברי נמצאת בפרשת משפטים ונמצאת בפרשת בספר דברים. מצוות המון מצוות נמצאות מחולקות בכמה מקומות, ובכל מקום אמרו חז"ל שאם זה חזר על עצמו זה בשביל ללמד אותנו איזשהו חידוש נוסף, לחדש לנו משהו. עכשיו, סיפור הראשון, פרק א', אומר שאלוקים ברא את העולם, וזה היה ממש טוב, נכון? כן, ביום הראשון, אור ולחושך, והיה את האור כי טוב. היה טוב. ביום השני, לא כתוב טוב. בזוהר מעריכים ואומרים שזה בגלל שביום השני נבראה מחלוקת. כל סיפור קורח ועדתו מופיע בזוהר על היום השני. כי יהיה רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים, וההבדל בין המים שמתחת לרקיע למים שמעל הרקיע. וערב לבוקר יום שני. יום שלישי, פעמיים כי טוב. כן? היבשה ארץ, מקווה מים ימים, דשא עץ, דשא, פירות. עץ פרי, עושה פרי, כן? והיה אלוקים כי טוב. יום רביעי, המאורות, מתחיל העולם להיות מסודר. גם כתוב טוב, ביום האחרון, ביום השישי, טוב מאוד, נברא אדם. טוב מאוד. עולם ממש טוב, נכון? העולם, האדם שנברא, ביום השישי, זאת אומרת, בסיפור הבריאה הזה, איזה סוג של אדם זה? לעומת פרק ב', כלומר, אני אתחיל עכשיו, אני כבר אעבור בקצרה על פרק ב'. פרק ב', אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. קודם כל השם, מופיע שם השם אלוקים, לעומת אלוקים בפרק הראשון. עכשיו הוא אומר, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר אלוקים, השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. אז יש את זה, זה נברא, אבל זה בסיפור אחר לגמרי. ויצר השם אלוקים את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. הסיפור של גן עדן הופיע רק בפרק ב'. נגיד את זה ככה, בפרק א', האדם, הוא מבחינה מסוימת חיצוני לבריאה, הוא מושל לבריאה. כתוב שם, כן, פרובו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, והוא אומר להם, ויברך אותם אלוקים, והוא אומר להם אלוקים, פרובו, מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו באופיה ובדגת השמיים וכולי, אתם מושלים פה, אתם בעלי הכוח והשלטון פה. פרק ב' הוא פרק אחר. בפרק ב', קודם כל אדם נברא יחידי. בפרק א', זכר ונקבה ברא, ויקרא את שמם אדם. כן? זכר ונקבה ברא אותם. אדם זה שם כללי. אדם זה לא זכר ונקבה. אדם זה המין. פרק ב' אומר שהאדם הוא חיה חברותית, והוא בא בקשר עם כל הבריאה. ובתוך זה הוא גם צריך את חווה, כי הוא צריך קשר. ואז, ויפל תרדמה על אדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, כן? ויבן את הצלע לאישה ויביאה אל האדם. סוד הניסור, סוד ההפרדה, לא נדבר על זה עכשיו, אני אמרתי את זה בלשון של ליסטר, אבל ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, לזאת תיקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. עכשיו יש לנו איש ואישה, לפני כן היה רק אדם. אדם זה שם המין. רק עכשיו יש לנו איש ואישה. בפרק א' אין איש ואישה. זכר ונקבה ברא ויקרא את שמם אדם, ואנחנו לא מבינים בכלל מה זה. תראו, גם שבלולים להבדיל, חלזונות, הם אנדרוגינוסים. והם זכר ונקבה ברא, ויקרא את שמם שבלול. וגם יש, אני יודע מה, יש איזה סוג של, גם כן, רקיחה משהו, או תולעת, או עכביש, אני לא יודע, אני פעם קראתי על זה, לא זוכר מה, שהוא, הזכר בונה מנהרה מקורים, בתוכה הוא משאיר את הזרע והולך. והנקבה באה, עוברת במנהרה, וככה היא מפרת הביצים שלה. ככה החיבור שם אצלהם. זה גם נקרא זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אני לא יודע מה. אצל האדם, על כן אומר הפסוק עכשיו, יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. פה עכשיו אנחנו מדברים על... זה סיפור הבריאה השני. בסיפור הבריאה השני אנחנו מדברים על אדם שהוא אדם אינטראקטיבי, היו קוראים לזה היום. הוא כל הזמן בקשר עם הבריאה, וזה מועיל לו ומועיל לבריאה. כן, כידוע, כל מטרת האדם זה לתקן את העולם, לתקן את הבריאה, ולתקן את העולם זה קודם כל לתקן את העולם כפשוטו, ברמה כמו הסיפור עם טורנוסרופס ורבי עקיבא. כן, שאל טורנוסרופס הרשע את רבי עקיבא, מעשה מי טובים יותר, מעשה ידי אדם או מעשה ידי האל, מעשים של אלוקים. אז רבי עקיבא אמר לו, בוודאי מעשה אדם יותר טובים. אז הוא היה קצת בשוק. יש כאלה שאומרים שהוא אמר לו את זה כי הוא הבין לאן הוא חותר. כי הוא רצה לשאול אותו על הברית מילה. מה אתם, השם עשה אדם ואתם חותכים לו את העורלה? אבל יש מפרשים, אני חושב, עמוקים יותר, שאומרים שזה לא בגלל הברית מילה, אלא זה באמת כך. אומר לו רבי עקיבא, מה יותר טוב, חיטה, שיבולת, או בגט? מה יותר טוב, פשטן, או חולצה ומכנסיים? ברור שמעשה את האדם טובים יותר, כי האדם נועד, הבריאה היא חומר גלם שצריך להתפתח. קודם כל מבחינה חומרית, ודאי שגם מבחינה רוחנית. אבל קודם כל מבחינה חומרית, העולם מתפתח, וההתפתחות של העולם על ידי האדם, האדם הוא היחיד שמפתח את העולם, לטוב ולמוטב. כן? לא שמענו אפילו על בעלי חיים מאוד, שחושבים עליהם שהם מאוד חכמים, כמו אני יודע מה, דולפינים, או שימפנזים, או אני לא יודע מי, עדיין לא מצאנו שהם תקנו את העולם והמציאו כל מיני דברים. אז יש לנו עכשיו אדם שעניינו הוא ליהנות, ובשביל ליהנות הוא משפר ומשנה את הדברים בעולם, כי הוא בעל חיים אינטראקטיבי, הוא צריך להיות בקשר עם החיות. גם עם המין האנושי, חיה חברותית. שימו אדם לבד, זה קטסטרופה. הוא יצא מדעתו, הוא ישתגע. הוא לא יכול להיות לבד. אם ישימו אדם לבד, מאז שהוא ילד קטן, על אי בודד, הוא לא יצמח להיות אדם. לא יודע מה הוא יהיה, אבל הוא לא יהיה אדם. כי כל לבנות את האישיות של אדם זה... וכשאדם בונה אישיות ונפגש עם אחרים, אז הוא תמיד מגיע למצבים שבהם ירצה או לא ירצה, יצטרכו להגיע לפשרות. כשאדם מתווכח עם מישהו אחר, אני מתחיל מתווכח עם מישהו אחר, אחר אני אדבר על מתווכח עם עצמו, על התניה. בתוך התניה זה ויכוח פנימי. ויכוח פנימי שנמצא בנפש האדם. אבל לפני כן אני אומר, אם אדם מתווכח עם מישהו אחר, אז מה עומד בבסיס הוויכוח? חוסר ההסכמה. יש כאלה שהם בעד תוכנית טראמפ. יש כאלה שהם נגד תוכנית טראמפ, כי אומרים שצריך את הכל להחזיר לערבים, כולל מזרח ירושלים, והכותל בוודאי. עכשיו, אנחנו חושבים אחרת מהם. נניח, לא בטוח, אבל אולי אנחנו חושבים אחרת מהם. אולי יש מישהו שחושב אחרת מהם. אז עכשיו, כשאני עכשיו מדבר עם אחד כזה, עוד לפני שאני מדבר, כן, הוא חושב ככה, אני חושב אחרת. אז מה על קצה הלשון יש לי? על קצה הלשון, אני אומר, הוא טמבל, הוא אידיוט, הוא לא מבין שזה התאבדות, הוא לא מבין שזה... שזה אי אפשר לחשוב ככה. זה מה שעומד לנו על קצה לשון להגיד או לחשוב. וברור שזה לא נכון. ברור שהוא אדם חושב לפחות כמוני, ואולי אפילו יותר חכם ממני. למרות שיש בינינו חילוקי דעות גדולים. אז מה? איך נקרא לזה? אז עכשיו, כשיש לנו בתוך החברה דעות כאלה, מה אנחנו עושים איתם? מה אנחנו אמורים לעשות? איך אנחנו אמורים לנהל ויכוח, דיון, חילוקי דעות? הגמרא מלאה הרי בזה. הגמרא מלאה במחלוקות, והם מביא ראיות, וזה מביא ראיות, ובסוף, יש איזושהי דרך להכריע. נגיד פה שני דברים. אחד, שהדרך להכרעה לפעמים ממיצוע, פשרה, ובוודאי שבדין חכמים העדיפו את הפשרה. מה בסנהדרין, כמו עוד פרשות בסנהדרין, שחכמים העדיפו פשרה בדין, למרות שיש על זה מחלוקת גדולה, שם בגמרא. האם בכלל מותר לדיין לפשר? אבל... אבל למרות זאת, להלכה אנחנו אומרים שפשרה קודמת לדין. והדבר השני הוא שלא מבטרים על הדעה שלנו לעולם. אם אני חושב דבר אחד, אז המחשבה שלי היא לגיטימית. אני לא מבטל אותה. הראיה הכי חזקה לזה מסיפור תנורו של החנאי. תחשבו באיזה מצב עמד שם רבי יהושע. התווכחו כל אותו היום. הביאו ראיות, לא הצליחו לשכנע אחד את השני. ראה רבי אליעזר שזה לא ילך, שהמצב תקוע. אמר, אתה יודע מה, אני אביא לך ראיה. חרוב יוכיח. המתמיים תוכיח. כותלי בית המדרש יוכיחו. בת קול תוכיח. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר בני, שהלכה כמותו בכל מקום? מי אמר את הבת קול הזאת? מי אמר את זה? בגוף ראשון? ריבונו של עולם. מה היה צריך לעשות עכשיו רבי יהושע? אם הקדוש ברוך הוא אומר שזה ככה, די. גמרנו, לא? הקדוש ברוך, מה אנחנו מנסים? לברר מה השם, מה רצון השם, נכון? לא. כי אם היינו רוצים לברר מה רצון השם, אז מה הוא היה צריך להגיד? היה צריך רבי אליעזר להגיד, רבי יהושע להגיד, ניצחת מרבי אליעזר. ובמקום זה מה אומר הקדוש ברוך הוא? ניצחו לי בניי. למה? כי הדעה שלי אני לא מוותר עליה. כן? אין, הקדוש ברוך הוא נלמד תורה, את התורה היא נלמדת בשכל אנושי, ולפי השכל האנושי היא נלמדת, ועכשיו לא מעניין אותי, כמעט אני רוצה להגיד את זה בשפה חריפה, מה השם חושב. כי אני לא מבטל את דעתי. ואם יש רוב פה בבית המדרש, בסנהדרין, לדעה שלנו, אז זה יהיה הדעה המכרעת. יש עוד מקום דרך אגב בגמרא, בפרק הסוחרת האומני, הסוחרת הפועלים, על פטירתו של רבא בר נחמני. אז שם מסופר שכשרבא בר נחמני היה צריך ללכת לבית עולמו, אז מלאך המוות ניסה להשיג אותו ולא הצליח. כי הוא היה יושב על גדת הנער ולא פסיק פרומי מגרסה. אז אי אפשר היה, מלאך המוות לא יכול לגעת בו. הוא גרס, 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 גרס משניות, למד משניות בטהרות. אומרת הגמרא, הייתה מחלוקת במטיבתא דרכיה, בין, כן, בהלכות צרת כתוב, שאם קדם שיער לבן לנגע, אז זה לא סימן טומאה. ואם קדם הנגע ועלה בנגע שיער לבן, זה סימן טומאה. אבל אם זה ספק מה? זאת כאילו, הכהן ראה נגע, ויש בנגע שיער לבן והוא לא יודע. ספק טמא, ספק טהור. אומרת הגמרא, כל פעם עליה של מעלה, מעלה אומרים טמא, והקדוש ברוך הוא אומר טהור. עכשיו זה כבר ביקוח, לא יודע איפה, בגן עדן, אני לא יודע איפה. אמרו מה נוכח? לא, מי עכשיו יכריע בדיון בינינו, בינינו, הפמלה של מעלה, לבין הקודש ברוך הוא? אמרו רבא בר נחמני. והוא אחד בן גאות, הוא אחד באוהלות. והוא אחד בן גאים, הוא אחד באוהלות. כך אומרת הגמרא שם. טוב, אז שלחו את מלאך המוות להביא את רבא בר נחמני. כך מספרת הגמרא. הרבא בר נחמני לא פסיק פה מגרסה, לא יכולה לקחת אותו. מה עשה? נשב רוחה בין איזיקי, בין הקנים שם, על שפת הנער שהוא ישב שם, והוא היה בינתיים נרדף על ידי השבק של בבל שם, בגלל איזו סיבה אחרת, ואז הוא ראה את הרוח, שמע את הרעש, חשב שהנה עכשיו מגיעים החיילים לעצור אותו, לרגע אחד הוא הפסיק ללמוד, ואז מלאך מוות לקח אותו. ויצאה נשמתו, כשהוא פסק, הוא למד משניות, יצא משנתו, נשמתו בטהור. מה זה בטהור? בטהור זאת אומרת שהוא למד את הסוגיה הזאת של הספק קדמה בערת לשיער לבן. ספק קדם שיער לבן לבערת, מהי? טהור. ואז, ואז לקח אותו במלאך המוות. אז איזה טענה דמסאי מביא הקדוש ברוך הוא לשיטתו? רבא בר נחמני. הוא אחד בן גאות, באוהל נגעים, הוא אחד באוהלות. תפתחו הלכות ניגי צרת לרמב״ם, הלכה כמו מי? תמה, לא כמו הקודש ברוך הוא. מעניין, נכון? לא, לא, לא מתחשבים בו. הביא לו טענה אפילו, לא עזר. כשאנחנו חושבים אחרת ממישהו אחר, הוא חושב נכון. והוא... איך אני אומר, צריך להעריך את המחשבה שלו. ואפשר לנסות להבין מה הוביל אותו לזה. למה אני אומר את זה? כי האדם הוא טוב. האדם הוא מיסודו טוב. זה דיברנו שבוע שעבר, נכון? אין באמת אדם שרוצה לעשות רע. אבל לפעמים הוא טועה בדרך שלו לטוב. אז אני כן יכול לנסות להבין אותו, אני כמובן אעמוד על דעתי. אבל זה לא בא במלחמה של, איך נקרא לזה? דו-קרב של המערב הפרוע. שמי ששולף ראשון ויורה הוא מנצח. כי הוא הורג את השני, אנחנו לא הורגים את השני. אנחנו לא יכולים להרוג את השני, השני צודק. השני יש לו דעה. הדעה שלו היא דעה, שוב, אני חולק עליה. הוא מבחינתו צודק, אני חושב שהוא טועה. אבל זה לא משנה. וזאת היא הדרך לנהל ויכוח בין שתי דעות. עכשיו, קל וחומר אם הדבר הזה מתחולל אצלי בתוך הנפש. אצלי בתוך הנפש יש עכשיו נטייה מחולקת. כן, המשל הכי מפורסם, שעון מצלצל בבוקר, או לפעמים יש איזה מישהו שמשקים בישיבה, אני לא יודע איך זה נועל כאן, ועכשיו המניין פה בשעה 7, אז בשש וחצי השכמה, משהו כזה, אז נגיד עוד רבע לשבע, חלק מהאנשים מרשים לעצמם זה, הלוואי רק עד רבע לשבע, אבל ברבע לשבע, עכשיו יש לו דיון גדול. כי היצר הטוב אומר לו, תראה כמה טוב בתוך המיטה, כמה נעים פה. והיצר הרע אומר לו, תראה כמה קר בחוץ, כמה לא נעים לצאת החוצה. אז הוא עכשיו בהתלבטות גדולה מה לעשות. האם לקום לתפילה בזמן, והוא רוצה לקום לתפילה בזמן. אפשר להגיד שהוא לא רוצה. או שהוא רוצה, אומר לו, ישנתי מספיק, או אני עייף, או אני לא אלמד טוב. לא משנה איזה תירוצים הוא מביא לעצמו. הוא רוצה להישאר במיטה גם. כיוון שהאירוע הזה הוא אירוע שאני חושב שכל אחד ואחד חווה אותו, אז אנחנו לא מעליבים גם אף אחד. זה לא... אז עכשיו שתי הדעות האלה שאצלי בנפש, איפה הן באות? כשאדם רוצה לקום לתפילה זה בגלל שהוא רוצה לעשות דברים טובים, נכון? וכשאדם רוצה להישאר במיטה זה בגלל שהוא רוצה גם לעשות דברים טובים. וזה אמיתי לגמרי. כי הרי מטרת האדם היא, הוא בחרת בחיים. כן, הנה אני נותן לפניך היום את החיים ואת המוות, את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז אם בחרת בחיים, אז זאת אומרת שהמטרה של האדם היא לחיות. ולחיות, זה כמו שאני תמיד אומר, זה לחיות טוב. כל סיפור הבריאה זה, והיר אלוקים כי טוב. האדם זה טוב מאוד. זה טוב, וזה המנוע שמניע את נפש האדם, נשמת האדם האלוקית. זה מטרת הקדוש ברוך הוא בבריאה. זאת אומרת, אני אומר את זה ואמרתי את זה, אני חושב גם בשיעורים הקודמים. אם היו אומרים לי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שבתוך העולם הוא שם אדם, והאדם... הקדוש ברוך הוא ברא בתוכו מערכת השמדה עצמית, או מין כזה גוף כזה ששם לו רגל כל הזמן להפיל אותו ולהכשיל אותו, ולעורר אותו לתאוות ולדברים שאסור לו אותם. אדם אומר, וואי, איזה ריח טוב יש פה, גת שמרים יצא מהתנור. אני רוצה עכשיו לאכול אותה עם איזה נס קפה ככה, מתאים לי. לא, זה בא מצד התאווה. אם אתה עושה את זה, זה עבירה חמורה. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הריחות האלה בעולם? שהוא שגע אותנו? למה נתן לנו חוש ריח כזה? מה, הוא רוצה להתעלל בנו? אם היו אומרים לי שזה הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע איפה הייתי היום. לא מתאים. לא יודע מה... שוב, אני אומר, לפני עשרות שנים, מאות שנים, זה היה המציאות. המציאות הייתה כזאת לא רק בגלל שזה היה קדוש ברוך הוא, גם בלי קדוש ברוך הוא החיים היו כאלה. אני קראתי פעם ספר, אבל אני חושב קראתי אותו אפילו פעמיים. עלובי החיים, לא עלובי החיים. כן. ויקטור הוגו או יקטור, לא. כן, עלובי החיים ויקטור הוגו. עלובי החיים. זה ספר שמתאר צרפת במאה ה-16, משהו כזה. גיבור הספר, ז'אן ולז'אן. אחותו התאלמנה עם 5 ילדים קטנים, לא היה לה אוכל. לא היה איך להכיל את הילדים. נשים לא עובדות בתקופה שנשאר לא יכולה לעבוד. הוא התחיל לחפש עבודה בשביל להכיל את הילדים של אחותו. ולפעמים מה הם מוצא, לפעמים מה לא מצא. יום אחד הוא לא הצליח למצוא עבודה. הוא יודע שהוא מגיע בערב הביתה ויש 5 ילדים רעבים ואין להם מה לאכול. אז הוא עבר ליד מאפייה, והוא ראה מבעד לסורג בפנים חלון, כיכר לחם מונח על עדן החלון. ואז הוא שלח את היד, לקח את הכיכר, תפס אותו והתחיל לרוץ. התחילו לצעוק, גנב, 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 תפסו אותו, נכלל ל-15 שנה עם עבודת פרך. נראה לכם מוזר. עד לפני 100 שנה, 1920, בבריטניה, היה, נדמה לי, משהו כמו 200 עבירות שהעונש להם היה מוות, כשאחת מהם זה מי שגנב סכום ששווה ל5 פאונד, 5 לירות. מוות. היום זה כלום, אז היה קצת יותר. אז היה נגד מזכורת חודשית. אולי אפילו יותר. אבל למה 10,000 שקל? אז. היום זה כלום, כמה זה הוא 5 פאונד? 25 שקל. כאילו, לירה בריטית. אבל זה, לא, זה ב-1920, אני לא מדבר, לא. אז הוא נכלל ל-15 שנים עבודת פרך, פעם אחת הוא ניסה לברוח, הוסיפו לו עוד 4 שנים, אחרי 19 שנה הוא השתחרר מהכלא, זה הפרק הראשון קצר. ועכשיו הוא מנסה לשקם את עצמו. זה כל הסיפור, והוא מראים איך החברה בצרפת, החברה בפריז, איך אפשר לחיות בה, קטסטרופה. כן, מכות, עינויים, על כלום, על כל דבר. החברה אלימה מאוד. הוא לא יכול להתפרנס, כי הוא בתור אסיר משוחרר, אין לו תעודת זהות, יש לו תעודת אסיר משוחרר. אסיר משוחרר, מותר להעסיק אותו רק במפעלים מיוחדים. במפעלים האלה משלמים 7 פרנק ליום. 7 פרנק ליום אי אפשר לחיות, צריך לפחות 15 פרנק ליום. זה הרקע. אין לו ברירה, הוא חייב להיות עבריין. זה הסיפור. ועוד ברקע שם, כמובן, זה לא נכניס אתכם, אבל כן, המחלוקת בין הבונפרטיסטים לבורבונים, כן, בין תומכי נפוליאון לבין תומכי בית המלוכה הצרפתי, לואי ה-14 וה-16. מה עם הילדים? מתו? זה לא מופיע. אמרנו, זה סיפור הפתיחה. אמרנו, אחר כך הוא לא זוכר שהוא אחר כך הולך לפגוש את אשתו, את אחותו. הילדים כבר צריכים להיות בני, אחרי 19 שנה בכלא. שאלה יהודית, זה, שאתה שאלת, זה טוב. עכשיו, אני אומר, זה, כן, היה עוד ספר דומה לזה, גם כן צרפתי, הקטור מלו, בעין משפחה, ילד יתום. גם כן מהתקופה היא. מהתקופה היא, מה-16, מה-17. זה קטסטרופה, זה היה עולם אכזר כפשוטו. זאת אומרת, אם מישהו מתעניין, יכול לקרוא אחד הספרים האלה. ממליץ על כן, ז'אן ולז'אן, עלובי החיים. ויקטור הוגו. ויקטור הוגו היה גם הוגה דעות צרפתי חשוב, בלי קשר. ספר שמן, כמו הקלאסיקה הצרפתית. יש להם בטוח היום תרגום ידידותי יותר, שהורידו את כל המערכות המחשבתיות על בעד הבונפרטיסטים או בעד הבורבונים. אני מעריך את זה, כי ככה היום התרגומים, אנשים לא מסוגלים לקרוא את זה היום. אז הורידו לכם איזה 100 עמודים מהספר. אני מעריך. בסדר, אבל מה אני רוצה לומר? זה היה עולם. העולם היה עולם קשה, עולם אכזר, עולם, וזה לא מה שהשם רצה. זה לא מה שהשם רצה. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי אני רואה שהשעון לא לטובתנו, ונשתדל להמשיך פה מהפעם הבאה. אני חושב שעוד פעם אחת אולי נדבר על זה, נביא עוד קצת ראיות, ונחזור לספר התניא. רק היה בשביל להבין שיש דעה אחרת, ואני רוצה לומר שדעת המקובלים, לפחות איך שאני למדתי, היא תמיד נוטה לכיוון שאדם מטרתו זה ליהנות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יסבול. הוא מעולם לא רצה שלאדם יהיה סבל. למה בכל זאת יש בו יצרים? כי יש בו בחירה. אבל נדבר על זה. טוב.